טוב, ערב טוב. יום שני בשבת קודש. היום אנחנו ננסה בשיעור שלנו ללמוד שני נושאים. הנושא הראשון, אנחנו נדבר על גמרא קצת תמוהה שמופיעה במסכת סנהדרין. והגמרא אומרת, אמר רבי שמואל בר אוניה בשמי דרב, ועכשיו בלי לפגוע, כי אנחנו הולכים להגיד מילים שכפשוטם הן פוגעות, אבל כשנבין את העומק שבהם נראה שהם לא לחינם נאמרו, כי רבותינו זכרונם לברכה מדדו את המילים שלהם במשקל. אמר רבי שמואל בר אוניה בשמי דרב, אישה גולם היא. ואינה קורטת ברית, אלא למי שעשאה כלי. שנאמר, כי בוא עלייך עושייך. כלומר, למעשה הנושא שלנו היום, הראשון, אנחנו נכנה אותו בשם ברית נצח. תנא ממשיכה הגמרא ואומרת, אין איש מת אלא לאשתו, ואין אישה מתה אלא לבעלה. ממשיכה הגמרא ומסבירה, אין איש מת אלא לאשתו, שנאמר, וימות אלימלך איש נעמי. כלומר, האישה היא המצטערת ביותר על מות בעלה. ואין אישה מתה אלא לבעלה, שנאמר אצל יעקב אבינו, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. יכול היה לומר יעקב אבינו, מתה עמך? לא, עליי היא מתה. אמר רבי יוחנן, כל אדם שמתה אשתו ראשונה בימיו, כאילו חרב בית המקדש בימיו. שנאמר בן אדם, כך אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה. וכתיב, הנני מחלל את מקדשי, ועונוזכם מחמד עיניכם. עשו גזירה שווה במילה מחמד, מחמד. אמר רבי אלכסנדרי, כאילו חשך העולם בעדו. רבי יוסי ורבי חנינה אמר, פסיעותיו מתקצרות. גמרא שמצריכה הסבר, והכינוי שמכנה רבי שמואל את האישה לפני נישואיה בשם גולם, הוא מטמיע ומפליא כאחת. ועוד למה הכינוי הזה ולמה הוא כיוון כשהוא אומר כלי, שמייחס אישה אחר נישואיה? הרי אומרת הגמרא מפורש בשם רבי שמואל, שאין אישה כורתת ברית אלא למי שעשה כלי. נראה לבאר את הדברים הללו, מאחר שכבר אמרנו וחזרנו ושנינו, שאישה קודם הנישואים וגבר קודם הנישואים הם שברי כלים, הם לא כלי שלם. וכמו שאמרו חז"ל שהבאנו אותם לפני הרבה זמן, כל זמן שאדם לא נושא אישה, הוא לא נקרא אדם. ורק לאחר הנישואים הוא נקרא אדם. כלומר, שבמצב הקודם לנישואים, הם בחינת חומר גלם, שטרם קיבל את הצוויון והצורה המהותית, כי אנחנו לא מדברים על הצד הפיזי, מדברים על הצד המהותי. כלומר, הוא עדיין לא מושלם ביצירה שלו, ורק עם הנישואים, החומר והגולם הופך לצורה. לכן זה הפירוש שניתן לבאר מה שאמר רבי שמואל, שאישה גולם היא, שעדיין היא בחינת חצי דבר, בלי החלק המהותי שביצירה שלה. ואם היא נישואים, ואז נוצר איחוי של החלק השורשי של הצורה שלה, המהותית, מתעצבת ויוצאת לפועל הצורה האמיתית של האדם שבהם, בין שניהם יחד. גם האדם וגם האישה הם שברי כלים. ובזה גם מובן המשך הדברים של רבי שמואל, שהוא אומר, אינה קורטת ברית אלא למי שעשאה כלי, כלומר האישה הופכת להיות חלק בלתי נפרד, גם במהות וגם בצורה, רק לאותו חלק שהופך אותה מחצי דבר לדבר שלם, לכלי. וזה לא ייתכן רק אם היא זוכה וניסית ומתאחה, כמו שלמדנו בעבר, לחלק השורשי שלה, לשורש נשמתה. שרק הוא יכול להפוך אותה לכלי ולמציאות מושלמת. הקריטת הברית הזו היא למעשה נקראת חיבור. והחיבור הזה הוא איחוי נצחי. לכן אנחנו יכולים להבין את המשך הגמרא שאומר בין דבריו של רבי שמואל, שהגמרא אומרת אין האיש מת אלא לאשתו. כלומר אין פה רק מציאות של עיבוד אדם שהיינו קרובים אליו באיזה קרבה מקרית. אח, אחות, דוד, דודה. או אולי קרבה שהייתה קשורה בחוזה של שכנות, עזרה הדדית, שכן, מכר. במוקדם במוחר יהיה תחליף לזה. אנחנו מצטערים על הנפטר, ואחרי זמן מישהו אחר ממלא את מקומו. אולי לא בשלמות, אולי לא באותה צורה, אבל יש מי שיסגור את החלל. אבל מדובר כאן אצלנו באבדה שאין לה תחליף עלי אדמות. אדם שמאבד את אשתו הראשונה, אין לה תחליף. גם אם הוא ינסה לשנייה, גם אם הוא ינסה פעם שנייה, זה לעולם לא יהיה אותו דבר. לעולם. לכן, מי שמתה עליו אשתו, משמעות הדבר, שיות ואמרנו שאיש ואישה זכו, והם נשמה אחת, ניתק ממנו חלק מהותי, בנשמה שלו. זה לא רק בצד הפיזי, שהיא הלכה, אלא חלק מנשמתו וצורתו המהותית הלכה. וזה לא בא לידי תיקון. אין נחמה לזה. רק כשהוא מתחבר מחדש בעולם הנצח עם בת הזוג, כמו שראינו בדברי הזוהר הקדוש בעבר, שבעולם האמת הנשמה הזו מתאחדת מחדש. ולזה מכוון התנא שאומר שהאישה או האיש אינם מתים אלא אחד לשני. האישה לבעלה והבעל לאשתו. מאחר ולשאר האנשים המוות שמפריד הוא פרידה מחבר או מאדם זר שזה עניין חיצוני. זה לא משהו פנימי, זה כואב. כי כל חסר זה כואב. אבל כמו שמוכיח התנא כשמיעקב אבינו שאומר לבנו ליוסף, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, כלומר כמו אצל יעקב שהיא מתה עליו, ואצל יעקב בוודאי רחל הייתה עיקר השורש והמהות, לכן התורה מתארת את מיטתה כמיטה ליעקב בלבד, ולא לא ליוסף ולא לבנימין. ולכן אותו דבר ראינו אצל נעמי, וימות אלימלך איש נעמי, הוא מת, בניו הצטערו, ישבו שבעה, עברה שנה, נגמר. מי שנשארת עם כל הכאב, כל חייה זאת נעמי. לכן מתוך הדברים הללו מתבהרים גם ההמשך. הגמרא מדמה את המיטה של אחד מבני הזוג כחורבן בית המקדש. ולכאורה נראה הדמיון הזה מאוד תמוע. ולמה? המקדש אנחנו יודעים שהוא משמש כסמל לעיקר נשמת כנסת ישראל, של האומה הישראלית, כמרכז להשראת שכינה. והקשר, עליכם השלום, בין חבוד. כאשר המקדש, הקשר, הוא המקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים. ובלעדיו, בלעדי בית המקדש, אנחנו נקראים בדברי הנביא יחזקאל עצמות יבשות. כולנו מכירים את אותו חזון העצמות היבשות, שמדבר על המצב של גלות, בבל, ללא מקדש. חזון העצמות היבשות. כלומר, ללא המקדש, עם ישראל, הנביא יחזקאל מתאר ומשווה אותו לעצמות יבשות. ולכן רבי יוחנן, שבא הרבה אחריו, למעשה לוקח ומשווה ומתאר את מיטת בן הזוג כחורבן המקדש. לפי מה שאמרנו, היות ויחסי איש ואשתו הם יחסי מהות, וקשר של שורש וצורה שבעיקרם הם בדמות השורשית רוחנית, לכן באמת דומה היחס שנותן רבי יוחנן בין איש ואשתו לבין המקדש ועם ישראל. כי המקדש ועם ישראל זה החיבור השורשי בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל והשכינה, כשם שהאדם ואשתו. וכשם שנחרב הבית נחרב העולם הרוחני המהותי של עם ישראל, ככה עם מיטת אחד בבני הזוג, ניתקת ונחרבת הדמות המהותית השורשית של בני הזוג. עד שהבניין נבנה מחדש. והבניין נבנה מחדש, אמרנו, רק בחיי הנצח, בעולם האמת. לכן, מאחר ומדובר בחיסרון שהוא רוחני מהותי, מתבררים גם דברי רבי יוסי וגם רבי אלכסנדרה, שאומרים שאדם שנפטרה אשתו, או אישה שנפטר בעלה, חשך בעדו, ופסיעותיו מתקצרות. כלומר, למעשה, אם החיסרון הוא מהותי, זה לא פיזי, מהותי, אז האדם מאבד את דרכו בחיים. הוא לא מוצא את אותה הצלחה ותקווה כמו שהיה לו כשהוא היה שלם. לכן כל מעשיו כרגע הם בבחינה של חצי דבר. לכן הצעדים שלו מתקצרים, כל תנועותיו יותר איטיות, הוא פשוט פועל מה שנקרא בחצי מנוע. אם אדם מתחתן בשנית, אם האישה שהוא לקח בשנייה ולמדנו את זה בעבר, היא גם כן שייכת בצורה כלשהי לשורש שלו, אז יש איזה מין השלמה. אבל תמיד כל חייו הוא יהיה חסר, וירגיש את זה עם כל מה שלא יהיה.
משהו פה לא הסתדר לי גם פעם וגם עכשיו, שאדם בעיקרון על פי הצורה שהוא בנוי, הוא יכול להתחתן עם שתיים.
נכון,
במקביל.
נכון. אין שום בעיה, אנחנו הסברנו את זה בעבר, אנחנו נסביר את זה שוב. אנחנו אמרנו שהסכמנו את הגמרא. הגמרא אומרת שאדם זוכה לאישה על פי מעשיו, כן? ויש גמרא אחרת שאומרת ש-40 קול לפני יצירת הבלד יוצא לבדקו ואומרת בא פלוני לפלוני. לכאורה, זה סתירה. אם זה לפי מעשיו, ואותה נשמה שהיא שייכת לו, היא הולכת והיא צדקת, והוא מרשיע. אז לפי מעשיו, היא לא ראויה לו. אז הוא לא יקבל אותה. אבל בת קול יצאה, ואמרה בא פלוני לפלוני. אז לכאורה היא סתירה. הגמרא מיישבת את זה, ואומרת שמדובר על זיווג ראשון וזיווג שני.
אני לא אדבר.
רק שנייה, אני אענה לך. כלומר, גם האישה הראשונה שהיא לא השורש שלו, המושלם, המהותי, היא כן קשורה אליו בצורה אחרת. מי אנחנו יודעים שאנחנו מתגלגלים, נשמות מגולגלות בעולם הזה. ואז אם לא מה שהיא עכשיו שייכת לגלגול הזה, כי מה שמכריזים שבת פלוני לפלוני זה עכשיו לגלגול הזה. אבל היא שייכת לו בצורה עקיפה ממציאויות אחרות שלו. ואז היא גם כן באה לעולם הזה, כדי לסגור איתו מעגל קודם. עד שמתקנים מעשיו, והוא זוכה לנשמה שלו. כשאדם לוקח שתי נשים, זה אותו דבר. אחת היא השורש המהותי שלו, כמו שלמדנו אצל לאה, שאומרת, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. כי אני באמת השורש, ולא רחל. כך אומר הזוהר הקדוש. ראינו פה שאומרים שרחל היא עיקר הבית, כי ראינו באמת שיעקב עובד בשביל רחל. כי מבחינת המהות שלו, רחל. אבל בגלגול שהוא היה, כן? לאה הייתה צריכה להיות זאת. זאת אומרת שרחל היא משהו אחר מגלגולים קודמים. ולכן במהות השורשית הראשונה רחל. אבל באותו גלגול היא צריכה להיות לאה. לכן אנחנו באמת רואים שלאה קבורה עם יעקב ולא רחל. לכן אדם יכול לעשות שתי נשים. אחת היא המהותית שלו, והשנייה היא איכשהו קשורה לשורשי נשמתו מגלגולים אחרים. אבל אנחנו יודעים שהגמרא אומרת, וממליצה בכל פה, שאדם לא יישא שתי נשים. כלומר, כי זה לא זה. האישה שמכניסה צרתה לביתה, זה לא דבר פשוט. לכן, הגמרא ממליצה, אומנם הגמרא אומרת שעד ארבע נשים האדם יכול, שתי נשים, וכל זה מדובר, אם הוא יכול לפרנס אותם, כראוי. אבל אם לא, הגמרא אומרת, עזוב, אחת מספיק. קח את אשתך השורשית המהותית ולא יותר. בסדר? לכן זה הרעיון. ממילא, אנחנו למעשה ממש נמצאים בסיום השלב המרכזי בשיעורים שלנו, בנושאים שבין בני הזוג, בחלק הזה. אנחנו הולכים לעבור לנושא השני שלנו, והנושא השני שלנו הוא רחב אני, אנחנו נצמצם אותו כי הוא רחב מן ים. אנחנו הולכים לדבר על צניעות. אנחנו יודעים שאחרי שאדם נשא אישה בדרך הטבע, אדם זוכה רובם, וברוך השם באים ילדים לעולם. ויש צורך לדבר על נושא של הצניעות. חז"ל בגמרא במסכת עירובין אומרים, אמר רבי חייא, יש פסוק שכתוב, מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. כלומר, ילמדנו, נלמד, מלפנו לשון לימוד, מבהמות ארץ, ומעוף השמיים יחכמנו, ניתן ללמוד מבעלי החיים לבני האדם, מתנהגותם. אומרת הגמרא, מה פירוש הפסוק הזה, מה הוא מדבר? אומרת הגמרא, זה התרנגול, שמפייס ואחר כך עושה צרכה. אמר רבי יוחנן, אם עלה לו ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול ומן הנמלה, ועריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול, שמפייס ואחר כך עושה צרכה. הזוהר הקדוש מאוד מאוד מרחיב ומדבר על קדושת הזיווג. מצינו את זה גם בספרי הלכה, גם בספרי אגדה, גם בספרי המדרש, וגם בספרי המוסר. אומרת הגמרא במסכת ברכות תניא, וזה, תכף נבין את ההקשרים, מי זה אדם שבאמת אפשר לקרוא לו צנוע? איפה האדם נמדד בצניעות שלו? אומרת הגמרא שהצניעות של האדם נמדדת במקום שאנחנו לא יכולים לדעת אם הוא צנוע או לא. כלומר, זה משהו שהוא שייך לאדם עצמו, אומרת הגמרא, אלא למי שצנוע בבית הכיסא. איך הוא יושב שם. כתוב בתורה לגבי האישה, ויבן את הצלע, בבריאת האישה, אומר רבי ישוע מסכנין, בשמו של רבי לוי, ויבן כתוב, מה פירוש ויבן? כבר הזכרנו את זה בעבר, ויבן זה לא רק הבנייה, אלא ויבן זה לשון בינה. התבונן מאין לברוא אותה, את אותה אישה, ובראה ממקום צנוע באדם, צלע, דבר מוסתר. ועל כל איבר ואיבר שהיה בורא בה, היה אומר לה הקדוש ברוך הוא לחווה, תהא אישה צנועה, אישה צנועה. ככה מביא המדרש. מי שמתבונן בסדרי הבריאה ובדרכי ההתנהגות שיש מסביבנו שאנחנו רואים בין בעלי החיים, אנחנו עומדים ומשתאים. בעל חיים הוא לא יצור שלומד. בעל חיים כן, יש לו אינסטינקטים של הישרדות. אבל אם הוא ברח עכשיו, לא בהכרח הוא יברח עוד 5 דקות. כל מקרה לגופו, הוא לא מסיק מסקנות ומתחיל לתכנן תכנונים, אסטרטגיות. הוא חי את הרגע, יש סכנה, הוא בורח, זהו, נגמר, הוא עוצר. כלומר, מאיפה למדו בעלי החיים את דרכי ההתנהגות שהולמים לכאורה רק מי שהוא חושב? זה מצריך חשיבה, שכל. התשובה על זה היא מאוד פשוטה. המדרש בבראשית רבה אומר שקודש הבריך הוא הסתכל באורייתא ובראה עלמא. זאת אומרת שכל תוכנית הבריאה והמהות הפנימית של כל מה שיש בנבראים נקבעה מראש על פי התורה ועל פי המהות שלה. לכן רבי יהושע פותח ואומר, והיה אצלו אמון, זה פסוק, והיה שעשועים יום יום. ככה התורה אומרת. כלומר, התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנות של הקדוש ברוך הוא, ובנוהג בעולם, שאם מלך בונה ארמון, הוא בונה אותו למי? בשביל אלא מדעתו הוא בונה. הוא בונה את זה על דעתו. ויש לה כל מיני כניסות ויציאות, והוא צריך לדעת איך הוא עושה חדרים, איך הוא עושה פשפישין, כמו שהמדרש אומר. ככה הקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה, ולפי זה בורא את העולם. זה כניסה ידיציה, זה למעלה, זה למטה, לפי סדר התורה. כלומר, למעשה, מכאן אנחנו רואים שהתורה הייתה תוכנית בלעדית, שעל פי התורה יצג הקדוש ברוך הוא תוכן ותבנית של כל הבריאה כולה. לכן, כל הבריאה, עם כל מה שיש בה, בשורש, בעומק, במחשבה האלוקית, למעשה זו מראה, זה תשקיף של תוכן התורה. לזה, כשרבי יוחנן אומר, אלמלא ניתנה תורה, הרי שמתוך ההתבוננות בבריאה ובנבראים, נמצא שבעומק השורש ובאורח חייהם של בעלי החיים, אנחנו יכולים ללמוד את דרכי השם. כדוגמה, הגמרא מביאה גזל מנמלה, שנמלים לא לוקחות מן הגזל, אלא מן ההפקר. הן מסתובבות להם בשטח, מה שהפקר. צניעות מתרנגול. ולכן, כששלמה המלך רוצה לתאר בחוכמה האלוקית שהייתה לו, ולהתבונן וללמד אותנו מתוך הבריאה, הוא לוקח את הדוגמאות מבעלי החיים הללו. למשל, לך אל הנמלה עצל, לדרכיה וחכם. מה אני צריך ללמוד מנמלה? כן. לא מהאוניברסיטה, מהנמלה. שברגע שהיא מתחילה את חייה, היא אוגרת לחורף. היא דואגת לעתיד. היא לא חושבת רק על עכשיו. כל מחשבתה זה הלאה. מה יהיה איתה בהמשך? מה יהיה עם בלדותיה? מה יהיה עם המשך הצאצאים? מה יהיה עם הבריאה הזו שנקראת נמלה? ומה שחזל מגלים לנו בדבריו של רבי ישוע מסכנין. אנחנו אמרנו שרבי ישוע מסכנין אומר שכשהקדוש ברוך הוא בונה את הצלע, אז על כל איבר ואיבר הוא אומר, תהיה אישה צנועה, תהיה אישה צנועה. משום שהאישה בעומק המהות והשורש ביצירה שלה הוא החלק הצנוע והאצילי שבשורש נשמת האדם. כלומר, החלק המקודש ביותר, המרומם ביותר, הנאצל ביותר, הטהור ביותר, באותה נשמה שנקראת אדם, זאת האישה. וזה מה שאומר במדרש על הפסוק, כבודה בת מלך פנימה. כלומר, הכבוד הפנימי של האישה הוא פנימי, הוא עמוק, הוא צנוע, הוא מוסתר. לכן, כל איבר ואיבר שנברא בחווה בתוך כדי יצירתה, אומר הקדוש ברוך הוא, תהיה צנוע. למה? למעשה, זו המהות והתוכן העיקרי שבחלק הזה של האדם, הוא החלק הנשי. וכל שינוי באורח של החיים שלא מתאים לזה, פוגם בהוויה הפנימית, בשלמות וההרמוניה שבין בני הזוג כשלמות אחת. ולמעשה, יותר מזה, הוא מחבל ברצון האלוקי בבריאת בני הזוג. משום שברגע שאין צניעות בין בני הזוג, החיים שלהם הופכים להיות לא טבעיים. כי בטבע האישה אמורה להיות צנועה, וגם ראינו שמי ראוי להיות צנוע, זה איך שגם הגבר מתנהג בבית הכיסא. כלומר, שניהם צריכים להיות צנועים ומסגלים לעצמם אורח חיים צנוע. אם לא, יש הסתגלות של חיים מלאכותיים. שבסופו של דבר, חיים מלאכותיים כאלה יוצרים אכזבה ותסכול, כי יש מאבקי כוח בין בני הזוג, על רמת הצניעות. וגודל הצניעות, ומהות הצניעות. ומאחר שהצניעות היא התוכן הפנימית השורשית בכל אדם, פעולה טכנית, מלאכותית, אופנתית, היא חולפת ומשאירה את האדם פגוע. לכן, מי שצנוע זה גם מי שמקפיד על צניעותו בבית הכיסא. אנחנו יודעים שההלכה נקבעה, שהאדם שנמצא בבית הכיסא צריך לגלות רק את אותם, אותו מקום שהוא צריך לגלות, ולא יותר מזה, לצורך העניין. כלומר, המבחן לתוכן של הצניעות אצל האדם היא דווקא באותם מקומות ובאותם מעשים שההמון, איך קוראים לזה? האוילם, רגיל להתפרק מהם, להתנער מהם, לא לשים לב אליהם. לכן הנביא כבר אומר שמי שרוצה לקיים את מצוות השם בתוכן ובאופי המהותי, האמיתי, על פי אותו עיקרון של הצניעות, אומר פסוק מפורש מיכה הנביא, הגיד לך אדם מה טוב. אתה רוצה שאני אגיד לך מה טוב? אני אגיד לך. אתה רוצה לדעת מה השם אלוהיך שואל ממך? אני אגיד לך. זה בפשטות. היסוד הוא כי אם עשות משפט ועשות, והסליחה, ואהבת חסד, והדבר האחרון, והצניע לכת עם אלוהיך. תהיה צנוע. לכן אנחנו גם יודעים שיש הלכות מסוימות לגבי אדם שנמצא במקרה. איפה הוא יכול לדבר ולערער בדברי תורה, ואיפה לא? ואיפה אסור לו בכלל? ואיך הוא צריך להסתובב שם?
במקווה?
גם במקווה.
על מה אתה מדבר?
אדם שמגיע למקווה.
כן, כן.
אז יש חדר שבו מורדים את הבגד העליון, וכן יש, ולא יכולים להסתובב שם איך שרוצים. גם שם יש הלכות פשוטות, שאדם צריך לשמור על צניעותו גם במקום הזה שהוא צריך לבוא להתאר. אדם הולך לים, יש גבול מסוים של צניעות שהוא צריך לשמור, כי אם הוא לא זה, הוא עקר את התוכן הפנימי שלו. הוא יותר גרוע אפילו מהבהמות ששומרות על דברים שהם כזכורה שכליים. אבל לא, מהותם יש מתוך התורה. מסתכל בתורה וברא העולם. אז כל שכן האדם. כלומר, זה עומק משמעות העיקרון של עבודת השם. היא בעובדה שאדם מקיים מצוות השם בינו לבין קונו, זה מקום צנוע שם, בית הכיסא, שהוא לבד, מבלי להכניס כל מיני שיקולים אחרים. לכן, חכמים קבעו במסכת מגילה, שכל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאים ממנה מלאכים ונביאים. בבית חמיה למעשה, בית בעלה, נמצאת של ההורים שלו, יכולה להתנהג באופן די פתוח, חופשי. היא מרגישה בבית. אומרת הגמרא לא. גם כשהיא נמצאת בבית חמיה, וגם כשהיא נמצאת בביתה שלה, היא צריכה להמשיך ולשמור על המהות הרוחנית, הפנימית, השורשית, האצילה של הצניעות. עוד אמרו.
אז למה כתבו בבית חמיה, זה כמו הבית?
בית חמיה, שמה? כן, בית חמיה. כי בדרך כלל...
החמור יותר שזה הבית...
שלה.
שחיגר.
כן, נכון. אבל אנחנו יודעים שבזמנם, כשהיו מתחתנים, אז האישה הייתה עוזבת את בית הוריה ועוברת לגור עם בעלה. והיו גרים במשותף, כלומר, בבתים שהמשפחות כולם ביחד. זה אחד. שתיים, בית חמיה זה מקום שיש בו בעייתיות מסוימת. היות וחמיה, כן? והיא הם משפחה, יש קלות ראש, והיא אסורה בעריות עליו, כי זה אשת בנו. כלומר, יכולה לחוש שהיא בסדר, יכולה להוריד מעליה, להקל מעליה, כי היא בבית, אצל בעלה, אצל הוריה. כלומר, אצל הורי בעלה.
התחושה הטבעית של האישה היא לא ככה.
או, אז אם היא לא ככה, כן, אם היא לא ככה, זה מצוין.
זה קצת לא נוח כמו אצל אדם שלו, כמו בית.
כן, אבל לכן הגמרא אומרת שאצל בית חמיה זה שעת מבחן. האם היא תרגיש שהיא יותר פתוחה והיא בתוך המשפחה ויכולה לעשות לעצמה להקל בצניעותה, או לא? לכן אם גם שם היא מקפידה, כן, אז היא זוכה למלאכים ונביאים. הפסוק שאומר, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, כלומר, בזמן שהיא נוהגת בעצמה את הצניעות, היא זוכה שיוצאים ממנה בנים בעלי משנה. ככה במדרש, במדבר רבה. כלומר, אם האישה מתנהגת על פי מצבה הטבעי, וזה הדבר החשוב, המצב הטבעי של אישה, שהיא תהיה צנועה, זה בטבע שלה. וברגע שהיא נוהגת על פי טבעה ולא מתמרדת נגד הטבע שלה, אז הילדים שלה יורשים את התכונות הנפשיות הקדושות האלה. לכן הם הופכים לבעלי משנה. ידוע, המשנה, אנחנו יודעים שיש סוגיה במסכת קידושין שדנה מה הכוונה שמצוות האב ללמד לבנו. מה הוא מצווה ללמד אותו? האם הוא מצווה ללמד אותו רק מקרא? רק משנה? או מה שהגמרא שם אומרת תלמוד, אין הכוונה לתלמוד הבבלי, כי עדיין הוא לא היה. מדובר על משנה כמרכז הכובד של התורה שבעל פה. לכן, המעשה הידוע שהגמרא מביאה ביומה, והוא דבר גדול, הייתה אישה אחת, ששמה היה קמחית. והיו לה שבעה בנים. והיא הייתה ממשפחת כהונה. וכל הבנים שלה.
הבעל שלה, כלומר.
כן, הוא היה כהן. יכול להיות שגם היא הייתה כהונה, כהנת, יכול להיות. כי הם היו בדרך המתחתנים בתוכם. וכולם שבעה בנים היו כהנים גדולים. וזה דבר שהוא לא היה רגיל. לא היה רגיל. למה? כי כהן גדול זה לא משרה בירושה. זקני הכהנים היו בוחרים כהן גדול כל פעם שכהן גדול אחר הלך.
בתקופה הזאת אבל זה היה בכסף.
לא, אני לא מדבר על כסף. כן, אני לא מדבר... כן, זה נכון, אבל לא מדברים על זה, כי אז זה מה זכותה. פה מדובר על תקופה שעדיין כהנים הגדולים היו כהנים גדולים לפי בחירה. יפה, יפה. אז אחד נטמע והשני החליף אותו, כן? לא חייב דווקא מיטה. וכולם שימשו בכהונה גדולה. אנחנו יודעים שאם כהן גדול הלך ברחוב ומישהו ירק בו, בטעות, או גוי, דיבר איתו ואף על הברוק, הוא נטמע. זהו, לא יכול לשמש, צריכים להחליף אותו. אמרו לחכמים, תגידי, מה עשית שזכית לכך? שבעה בנים כהנים גדולים? כולם נבחרו, זאת אומרת שעל ידי זקני הכהונה, שהיו תלמידי חכמים גדולים וידעו היטב היטב במי לבחור, מצאו את בנייך ראויים ביותר. זה לא דרך הטבע. אמרה להם, מימי, וזו אמירה חזקה מאוד לאישה, מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי. כלומר, גם בכל מצב שלא היה, היא הייתה מחוסה. כיסתה את ראשה. בכל מצב, וזה דבר שהוא לא מסתדר, הוא לא יודע איך יכול להיות, מה, אדם שוטף פנים, כמה הולך לישון, מה... לא, מעולם הקירות של הבית שלי, הקורות עץ שבבית שלי, לא ראו את השיער שלי. על אחת כמה וכמה אנשים אחרים, אפילו לא בעלה, אפילו לא ילדיה. לא ראו. כלומר, למדנו בזה שאדם ששומר על צלם הדמות האלוקית שבו, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא בו והטביע בו בבריאתו, שיסתכל באורייתא או ברא עולם, הוא זוכה שגם הצאצאים שלו יהיו מושלמים כמותו. כלומר, אנחנו רואים שמה שדיברנו מקודם על הברית נצח, שזה שלמות של שני גלמים ושני שברי כלים, ויחידה אחת שלמה מהותית, כשהיא מתחברת אל הצניעות שבזיווג והצניעות שבתוך הבית, ממילא אנחנו יוצקים תוכן מהותי, רוחני, בוולד, כך שבאופן טבעי הוא יהיה גדול וראוי וקדוש, וימשיך את אותו מהלך. לכן, כשאנחנו נמצאים בבית, אנחנו צריכים לשקול היטב היטב כיצד אנחנו מתנהגים בצניעות הלבוש, גם בביתנו אנחנו, ומשם קל וחומר במקומות אחרים, כי בביתו של אדם ודאי וודאי שהוא מקל. כי אדם בתוך ביתו מרגיש נוח, זה ביתו, והוא מרגיש נוח להקל מעלה בענייני צניעות, וודאי וודאי ברור שישנם אנשים שבבית הולכים באופן קיצוני שונה ממה שהם הולכים בחוץ. דוגמה, יש אדם שלעולם לא ילך בחוץ עם מכנסיים קצרות, כי הוא בהיר והוא מפחד שהסובבים יסתנברו ויפלו, או שהוא לא נראה טוב. כן, הוא רזה, הרגליים שלו נראות כמו מקלות. הוא נראה מצחיק. אבל בביתו הוא כן ילך עם מכנסיים קצרות, כי זה נוח. הוא בבית שלו. אז זה עוד בסדר. אבל השאלה היא, אישה יכולה ללכת בביתה, ותגיד לעצמה, אני בביתי, אין אף אחד, אני אלך בלי כיסוי ראש. או שאני אלך עם בגד לא הכי צנוע שבעולם. לא מדברים על בגדים שחושפים, אבל לא כזה מוקפד. וקורה, ודופקים בדלת. והאישה באופן טבעי ככה, או שהיא מספיקה לרוץ לחדר ולהסתתר, כן? כי הילד פתח את הדלת. או שהיא לא מספיקה. הדבר הנוסף, כשהילד רואה את אמו רץ על החדר להתחבן, מה הוא מבין? כי הדעת של הילדים היא ישרה, שמשהו לא בסדר קורה פה, למה היא מתחבן? למה היא בורחת? הרי היא ככה הולכת בבית. אז אם זה לא בסדר, אז למה היא מרשה לעצמה? אותו דבר גבר, שהולך בבית באופן שהוא לא ילך איתו ברחוב כי הוא מתבייש, אם דופקים בדלת והוא מרגיש לא נוח איך שהוא נראה, אז הוא יברח. מה הילדים רואים הפעם? שיש פה איזה זיוף, שיש פה איזה משהו עקום. אז אם יש משהו עקום, למה? אז למה לעשות אותו? הם לומדים שאפשר להעקם אם לא רואים, וממילא הם לומדים להעקם. אז כל אחד ואחד מאיתנו צריך לבדוק בביתו שלו לגדרי הצניעות, עד איפה הוא מוריד אותה. ובוודאי על אחת כמה וכמה כשאדם מוצא החוצה. כשאדם מוצא החוצה, הוא מחויב, אישה בוודאי, גבר גם כן, מחויב לשמור על גדרי הצניעות של לבושו. ויותר מזה, צריך להוסיף גם צניעות דיבורו, כי אדם ניכר במוצא פיו. זה גם צניעות הדיבור. יש איזה סיפור מעניין, שהיה, אני לא זוכר בדיוק איכן, אבל זה בגמרא, אני חושב אולי פסחים, אני לא בטוח. אומרת הגמרא, או יום, כן, או פסחים או יום, אומרת הגמרא, שהיה דיון בין הכהנים, על איזה עניין של תומה.
על הכמות של הלחם שאכלו.
אתה מדבר על הלטאה?
כן,
על הלטאה.
כן,
הוא
קיבל מהלחם.
נכון, נכון. כמות הלחם שכל אחד אכל מלחם הפנים. נכון, אז זה ביום. אומרת הגמרא שכל כהן הביא איזה דוגמה. אני אכלתי כמו יונה, אני אכלתי כמו תרנגול, כן, הביאו דוגמאות, דיברנו חיים כשרים. אחד מהכהנים, שעבד בבית המקדש, אמר, אכלתי כלטאה.
כזנב
לטאה. מיד נפל דבר בישראל. אמרו, איך יכול להיות שכהן שמשמש בעבודה, מביא דוגמה מבעל חיים תמה, חסר דוגמאות. שגיד זנב שור, זנב פרה, כן? זנב עז, זנב כבש, חסר דוגמאות מדברים שהם קשרים, הלכו ובדקו אחריו ומצאו פסול בייחוס. כלומר, זה לא רק צניעות הבגד וצניעות ההתנהגות, אלא יש צניעות הדיבור. וצניעות הדיבור היא כל כך חשובה, כי למעשה בשיעור הבא, אנחנו נתמקד באחד הדברים שמשפיעים על חיי הזוגיות בבית בצורה מהותית כל כך עמוקה, ששמו הדיבור. אנחנו יודעים שבשבע ברכות אנחנו אומרים אהבה, אחווה, שלום ורעות. אדם יכול בהבל פה לקחת אהבה, אחווה, שלום ורעות, ולהפוך אותה לתל חורבות. שמעתי פעם, אולי הזכרתי לכם את זה פעם, שמעתי כל מיני שיחות מכל מיני רבנים על נושא זוגיות. אחד מהם נתן דוגמה שאני צחקתי מלא פה כששמעתי אותה. אבל היא כל כך נכונה ששווה להשמיע אותה הרבה פעמים. הדוגמאות של הבל פה, שאדם כל כך כל כך פוגע בזה והופך את אשתו או הפוך את בעלה למטופל פסיכולוג. אני אדבר בלשון זכר, אבל זה אותו דבר גם לגבי האישה. גבר בא הביתה, אחרי יום עבודה, עייף, יגע. הגיע הביתה, נכנס הביתה, מתיישב לו ככה על הספה או על הכיסא, כל אחד איך שהוא רגיל, ונאנח את הנחת הרווחה, הגעתי הביתה. ואז באה אשתו, וככה בדי עמל, או שמגישה לו את הכוס קפה שלו, או לא מגישה לו בכלל, היא עומדת מולו ואומרת לו, תשמע, היה לי יום, אל תשאל, כל כך עייפה. והתגובה הטבעית של בעל, אומר לה, כן, טוב, תלכי לישון. במילים אחרות, כבר אמרתי את זה, לכן נראה לי שאתם החיוך פה מוכר, הגיע הפסיכולוג הטוב מכולם. היא לא הבינה לבד שהיא מעייפה הולכים לישון. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית שלה שהיא הבינה שכשעייפים הולכים לישון. עד היום זה לא קרה אף פעם. ולמלא אותה בשורה גדולה של בעלה החכם מכל אדם, היא לא הייתה יודעת מה לעשות עכשיו, היא עייפה. האישה לא באה לקבל עצות מבעלה אם היא צריכה ללכת לישון או לא, היא יכולה לעשות זה לבד, היא יודעת לעשות זה לבד. היא רצתה שבעלה יגיד לה, אוי כן, אוי, תספרי לי מה היה היום, מה היה כל כך קשה, בואי, שבי. זה מה שהיא רצתה. אבל היא לא קיבלה. אותו דבר הפוך, שהאישה היא הופכת להיות הפסיכולוגית של הבעל. את יודעת איך אני עייף היום? טוב לך לישון, זה אותו דבר. תודה רבה. לא בא לי לקבל ייעוט מה לעשות.
זה מה שהוא צריך...
אני רוצה לדבר.
הם לא אותו דבר.
נכון, אבל אני רוצה לספר לך. תתענייני, אני אומר לך שאני עייף. לא להגיד לי, מה קרה בעבודה? מה, היה משהו מיוחד היום? תתענייני. האמירה הזו זה אמירת התעניינות. כשאדם אומר מילה או דיבור, הוא רוצה שתתייחס לא אל המילה עצמה, אלא אל מי שאמר אותה. הוא רוצה שתפנה את לבך אליו. איך משה רבנו אומר, אני חושב שזה הפעם היחידה בתורה שזה מופיע. זה נמצא בניצבים וילך כמדומני, שבו אומר משה רבנו, אני מקווה שאני מדייק, ושימו ושמתם על לבבכם, או ושימו לבכם. מה זה שימו לבכם? בעיקרון, אם אנחנו מדברים ברצינות, מה זה לשים את הלב? אנחנו יודעים שהאיבר היחיד, האיבר היחיד בגוף האדם, שרוצים לטפל בו כשהוא חולה, עוקרים אותו ממקומו, זה הלב. מוציאים אותו. מוציאים אותו החוצה. כל שאר האיברים משאירים אותם, מטפלים, תוך כדי שהם בפנים. ניתוח לב, לוקחים, מוציאים את הלב. ושימו לבכם, זה אומר האונקלוס, זה תיקחו את הלב ותשימו אותו פה. כלומר, תוציאו אותו מהמקום שהוא היה, תעבירו אותו מקום. כאשר איש ואישה מדברים זה עם זה ומנסים ליצור תקשורת, דיבור, צריך שזה יהיה בצניעות הדיבור. שהדברים יהיו מכובדים ומכבדים. גם כשרוצים להעיר הערה או ביקורת, היא צריכה להיעשות באופן של צניעות הדיבור, כי רק כך הדברים מתקבלים. נסיים בדברי האדמו"ר, שאמר פעם על מאמר חז"ל, שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, הוא הוסיף ואמר, כן, זה נכון, אבל זה תלוי שלפני שהם יצאו מן הלב, הם נכנסו אל הלב שהוציא אותם. כלומר, שאתה לא אומר דברים סתם, אלא זה בא באמת מתוך הלב נקי, טהור, ובצורה הכי מכובדת. אז דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב של השומע. שלנו שבוע טוב, מבורך. אנחנו נמצאים באמצע אלול, מה שכל אחד ממציא ראשי תיבות לאלול. אז היום אנחנו עוסקים בזוגיות, אז אלול זה אני לאשתי ואשתי לי. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יסייע בינינו, שנחזק את הקשר הבין זוגי, אין בדיבור, אין במעשה, כי זה הזמן בסופו של דבר אנחנו נעמוד בראש השנה, כל אחד יבקש סליחה מבן או בת הזוג, לפני שהוא ילך לבית הכנסת או קצת לפני. מסופר לרבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שנפטרה אשתו, הנהוג שמבקשים מן הנפטר סליחה, אז החברה קדישה מבקשת על העניין של הטהרה, ומבקשים מבני המשפחה שיבקשו סליחה. ומסופר מאנשים שעמדו על הקבר של אשתו, שאמרו לו, כבוד הרב יבקש סליחה מאשתו, אמר, אני לא צריך, כל מה שכתוב בשולחן ערוך קיימתי איתה, אין לי על מה להצטער, אין לי מה לבקש סליחה, הכל היה על פי ההלכה. זה גדלות, דבר עצום, שאדם יכול להעיד על קבר אשתו, שאנחנו יודעים במקום כזה אנשים לא משחקים, להגיד, אני עשיתי ככל אשר ציוותה עליי התורה בקשר הבן זוגי שלי. הלוואי עלינו, הבן כן יהי רצון.